שבת קראנו פרשת בעלותך, ואני רוצה להתרכז היום במידת הענווה. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ונסוק בזה על פי דרכו של המהר"ל ונתיב הענווה. פסוק במשלי אומר, עקב ענווה יראת השם. כלומר, העקב של הענווה זה יראת השם. והמדרש אומר, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם, כלומר, החוכמה עשתה עטרה לראשה את היראה, זה הראש של החוכמה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. החוכמה היא המביאה לידי יראה. אם אין חוכמה, אין יראה. היא סולם. יכול אדם לעלות בסולם רק חלק, לא עד למעלה, להגיע, להיות חכם, לא חכם גמור, כי אם אין עירה אין חוכמה, אבל יכול להיות חוכמה קצת בלי עירה. כשאדם עולה במעלות החוכמה ומגיע לשיא החוכמה, אז הראש לחוכמה זה העירה. והעירה היא העקב של הענבה. כלומר, מישהו ענב ממילא הוא גם ירא. למה? מפני שמישהו ענב הוא בטל כלפי ריבונו של עולם, מבטל את עצמו מכל וכל, וזה עניין העירה, שאדם ירא מגדולת השם. אבל יש הבדל בין עירה ובין ענבה. מידת הענבה היא מידתו של הקדוש ברוך הוא. במקום גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו. עירה לא שייך שהיא תהיה מידה של הקדוש ברוך הוא. יראה זה מפני ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מיירה את בריאותיו. הבריאות יראים ממנו. אבל הענווה היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. נמצא שאדם הירא הוא בטל כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל לא מדמה אליו. והענב הוא כביכול מדמה לקדוש ברוך הוא. אמרו חכמים, במסכת מגילה אמר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. וכתיב בתרי, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי האלוקים, הוא אדוני האדונים, הוא אוהב יתום ואלמנה וגר. בנביאים, שנוי בנביאים, תכתיב כה אמר, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא שוכן במרומים, מרום וקדוש ישכון, ובכל זאת הוא יורד אל דקה ושפל רוח. הוא משולש בכתובים, דכתיב שירו לאלוקים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות בישמו, וילזו לפניו, וכתיב בתרי, אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוקים במעון קודשו. כלומר, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, במקום גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אומר המהר"ל, כוונת חכמים לומר, שלא רק שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא גדול, גבוה, רם, בכל זאת הוא גם משפיל לראות ומקרב את השפלים והנתקעים והיתומים והאלמנות. לא למרות, למרות גדלותו, שזה בדרך כלל לא הולך ביחד, שמישהו מאוד גדול ומאוד גבוה הוא מנותק והוא לא יורד אל הנמוכים ולשפלים, והקדוש ברוך הוא עושה את שניהם. הוא גם מצד, מצד אחד גדול ורם ונישא ושוכן מרומים ובערבות, ובכל זאת הוא גם יורד אל השפלים ורואה בצרתם ושוכן איתם. זה לכאורה או שהוא שוכן למעלה או שהוא למטה, הוא עושה את שניהם. זה לא למרות שהקדוש ברוך הוא גדול הוא בכל זאת יורד, אלא בגלל גדלותו היא הנפתנותו. זה שהקדוש ברוך הוא גדול ורם ונישא, זה הגורם, הגדלות האלוקית היא גדלות כל כך גדולה שהיא מתפשטת אל הכל ללא גבולות. זאת גדלות אמיתית. גדלות אמיתית היא גדלות בלתי מוגבלת. גדלות גדולה אבל מוגבלת היא באמת לא יכולה להצטמצם. כן? מי שגדול וגדול 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 וגדול, הוא לא יכול להיכנס בכלי קטן, הוא לא יכול לראות דברים קטנטנים. אבל הגדלות האלוקית היא גדלות בלתי מוגבלת, גדלות שמתפשטת. זאת מידת הפשיטות בלשונו של המהר"ל, שיוצאת מהגבולות. וגדול וקטון אותו דבר לגבי הבלתי מוגבל. במקום גדלותו, שם אתה מוצא נפתנותו. מידתו של הקדוש ברוך הוא היא מידת הפשיטות, בלתי מוגבלת. אנחנו היום יכולים יותר להבין את זה ממה שהיה אפשר להבין את זה בדורות הקודמים. כוח ההפשטה של הדורות האחרונים הולך ומתפתח. ואנחנו רואים את זה פשוט בדברים החומריים, הגשמיים, כביכול הגשמיים, כבר זה לא כל כך גשמיים. מתברר שיש קרניים שיכולות לחדור בעד כל מיני עצמים חומריים. חומר לא יכול לעבור, נתקל בחומר אחר, הוא נעצר. אבל רוח מופשטת, קרני לייזר, קרני רנטגן, קולות האתרים שמתפשטים באוויר, כן? הקולות, והם חודרים ועוברים מסכים ומעצורים חומריים. למה? מפני שהם מופשטים. הם לא גשמים, אז הגשמיות לא מפריעה להם. ואנחנו עוד לא מכירים את כל הכוחות. ויש כוחות עוד יותר מופשטים ועוד יותר מופשטים ועוד יותר מופשטים. ולמעלה, למעלה, למעלה מכל מה שאפשר בכלל להשיג, ריבונו של עולם, שהוא הבלתי מוגבל באמת, ולכן אין שום גבולות, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אני השם לא שניתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא השתנה שום דבר. מקודם שנברא העולם, הוא היה בכל המקומות. לא היה מקום שהיה, שלא נמצא ריבונו של עולם. אחרי שברא את העולם, כביכול, הוא פינה מקום לבריאתו. זה באופן ציורי, אנחנו אומרים את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא פינה, הוא היה מלא כל העולם, הוא מלא כל המציאות, המילה עולם אולי לא הייתה מתאימה לפני שנברא העולם, הוא היה מלא הכל, הכל. הוא רק היה הוא לבדו הוא. ואחרי שהוא ברא את עולמו, כאילו הוא יצר איזה בריאה שהוא פינה למקום. אז מה פירוש הוא לא נמצא באותו מקום שהיה מקודם? הוא גם נמצא, רק הבריאה היא לא סותרת את מציאותו. להפך, היא איזו התפרטות, איזו השתלשלות שריבונו שלם יצר מציאות של בריאה. וריבונו שלם נמצא בכל מקום. הוא גבוה מעל גבוה, וגם רואה וגדלותו מתפשטת ומופיעה בכל. גם רם ונישא וגם בהנהגתו, לא רק במציאותו, הוא גם בהנהגתו רם וניסה, וגם אוהב יתום ואלמנה, ודקה, שוכן דקה. והענב, הוא בזה מדמה לקדוש ברוך הוא. שגם הענב האמיתי, הענב ממש, הוא בעצם קונה את מידת הפשיטות. כלומר, הוא מבטל את עצמו מכל וכל. הוא איננו מציאות כשלעצמו. הוא רואה את עצמו בריאה אלוקית, ואני כשלעצמי, מה אני? כל הכוחות שיש לו, הכל זה בעצם מצירה אלוקית. הוא מקבל, הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. זה הענף. והוא מדמה בזה לריבונו של עולם כביכול. מידת הענבה, כשאדם קונה את מידת הענבה, היא מידה עליונה, שבזה יש לו כאילו איזו בחינה של הידמות, כביכול, לריבונו של עולם. לכן אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, שגדולים נמוכי הרוח. אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי רוח. שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מנחה, שכר מנחה בידו. כל קורבן, שכר של אותו קורבן. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות. שנאמר זבחי אלוקים, רוח נשברה. זבחי אלוקים. זבחי אלוקים, רוח נשברה. זאת אומרת, כי בעצם הענבה היא מבטא את עניינו של עניין הקורבנות. כי מה זה קורבנות? שאדם מקריב קורבן. הוא מראה שהוא עבד השם, בטל כלפי השם, עובד אותו, משרת אותו כביכול, ובטל אליו. כל קורבן זה ביטוי מסוים של התבטלות. שיא ההתבטלות היא הענבה. שאדם יודע שהוא איננו כלום. לא רק שהקדוש ברוך הוא גדול ממנו, והוא עיקר בעולם, והוא תלוי בו, אבל הוא כביכול מציאות בפני עצמו, אבל מציאות שעובדת את הקדוש ברוך הוא, מציאות שמכירה בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, מציאות שמבטלת את עצמה ביחס לגדולה האלוקית, אלא הענווה ביטול מלא, ביטול מוחלט, וכאילו הקריב כל הקורבנות כולם. וכמו שאצל הקדוש ברוך הוא, במקום גדלותו, שם אתה מוצא נפתנותו, בעצם אנחנו מוצאים את הדבר הזה גם בבני אדם. את מי חז"ל מציינים כענבים? את אברהם אבינו, שהיה האדם הגדול בענקים. את משה ואהרון, שהם היו המנהיגים היותר גדולים. את דוד, הוא דוד מלך ישראל, שכל המלכות נמשכת ממנו, הגדולים ביותר, הענבים. וכך אומרת הגמרא במסכת חולין, בדף פ"ט, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בהגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. כדאי להקשיב. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, ממעטים אתם עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי, ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, אמרו ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד, אמר ואנוכי תולעת ולא איש. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן גדולה לאברהם, ו... אפילו שהקדוש ברוך הוא משפיע על הגדולה, ממעט את עצמו. אבל אומות העולם אינם כך. נתתי גדולה לנמרוד, אמר, הבה נבנה לנו עיר לפרעה, הבה נבנה לנו עיר. כלומר, מה הוא עושה עם הגדולה שמורד בקדוש ברוך הוא? לפרעה, אמר, מי השם? נתתי גדולה לפרעה, אמר, מי השם? לסנחריב, אמר, מי בכלי הארצות, וגומר. נבוכדנצר, אמר על במותי אב, לחירם, מלך צור, אמר משיב אלוהים, ישבתי בלב ימים, כולם התגאו כתוצאה מהגדולה שלהם ומרדו בריבונו של עולם. ובישראל, באברהם, במשה ואהרון, בדוד, נתתי להם גדולה והם ממעטים את עצמם. ועומק הדברים, גם כאן, בגלל הגדולה הם ממעטים את עצמם. לכאורה זה תרתי דסתרי. כלומר, מי שיותר גדול, יותר מרגיש את עצמו חשוב, יותר יש לו במה להתגאות. אפילו חז"ל אומרים שאם הקדוש ברוך הוא שונא דל גאה, דל, מי שאין לו כלום ומתגאה, מה זה? למי שיש לה הרבה ומתגאה, אפשר עוד להבין, זה לא טוב, זה לא מידה טובה, זה מידה מגונה, אבל נסבלת. אבל מי שהוא דל גאה, אין לו במה להתגאות, והוא בכל זאת מתפח ומתגאה, זה הקדוש ברוך הוא שונא. יש דברים שהם מוזרים, שהם לא שייך. זאת אומרת שכשיש גדולה, אז זה יכול להיות סיבה שגורמת לתחושה של חשיבות, של יוצרת אצל האדם גאווה. אבל זה במידה נמוכה. זה מה שאצל אומות העולם. ככל מה שנהיה להם יותר כוח, חשבו שהם יכולים, הם חשובים, והתחילו וחשבו שהם מתחרים עם ריבונו של עולם כביכול. אבל במידה עוד יותר גדולה, במידה של שלימות, של גדלות של שלימות, אז אדרבה, אז הגדלות גורמת לענווה. זה מה שקרה אצל אברהם אבינו. לא בגלל, לא למרות שהוא, הקדוש ברוך הוא נתן לו גדולה, הוא אמר אנוכי עפר ואפר. ככל מה שהוא קיבל יותר גדולה, הוא הרגיש יותר את עצמו עפר ואפר. הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא עוד יותר מיטיב איתו, ועוד יותר גומל איתו חסדים, ומה הוא ומי הוא בכלל. כלומר, רוב הטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע יכול לגרום לענווה, יכולה לגרום לענווה. כי אדם רואה את עצמו עוד יותר מקבל ועוד יותר מקבל, והכל תלוי, והכל מת השם. וכן משה ואהרון, נתתי גדולה למשה ואהרון, אמרו ואנחנו מה? מתעלים לגמרי. וחז"ל אמרו שגדול מה שנאמר במשה ואהרון ממה שנאמר באברהם אבינו. אברהם אבינו אמר שהוא בכל זאת משהו, עפר ואפר זה משהו, לא? לא כל כך חשוב, אבל בכל זאת זה עפר. עפר זה המקור שממנו הכל נוצר, ואפר זה התוצאה הסופית, שכשמשהו נהרס לחלוטין וכבר לא, אין לו שום ערך, זה אפר. אבל זה עוד לפני התחלת ההשתמשות, וזה בסוף, אבל זה משהו. ומשה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? כלום, שום דבר. ולמה הם אמרו את זה? בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן להם גדולה. כי הם ראו את לפניהם את הטוב האלוקי הגדול, ועוד יותר התבטלו בפני הגדולה האלוקית. מה שהקדוש ברוך הוא יותר מיטיב עם אדם הרואה את הגדולה האלוקית, הוא יותר נעשה, אדם שרואה את הדבר הזה, יותר נעשה ענב. וכך אצל דוד. אנוכי תולעת ולא איש. גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שכתוב, ממה שנאמר באברהם, אומר צם הגמרא, שכתוב, תולה ארץ על בלימה. הם אמרו, ואנחנו מה? הקדוש ברוך הוא תולה ארץ על אלה שכביכול הם אומרים שהם כלום, שהם מה? עליהם עומד העולם, תולה ארץ על בלימה. זה קצת מזכיר לי איזה סיפור ששמעתי פעם מרב אברום. ישבו שני, אולי סיפרתי את זה פעם, ישבו שני חסידים, וחשבו על מה העולם עומד. על גוי או ישראל? בוודאי על ישראל. ישראל שקולים כנגד כל העולם. בישראל יש כל מיני אנשים. על מה העולם עומד בישראל? על מה, בישראל, על מה העולם עומד? אם הוא עומד על ישראל, על מי? על אלה שרחוקים, עוזבי תורה ומצוות? ודאי לא. ודאי על שומרי תורה ומצוות, כן. נו, ובין שומרי התורה ומצוות יש כל מיני. יש חסידים, יש ליטאים. נו, ודאי שהעולם עומד על החסידים, כן. ודאי. נו, בין החסידים יש כל מיני חסידויות. נו, על מה העולם עומד על החסידויות שלנו? ואצלנו גם כן יש כל מיני. זאת אומרת שבעצם על שנינו העולם עומד. באמת זה נקרא תולה ארץ על בלימה. אבל חז"ל אמרו תולה ארץ על בלימה על משה ואהרון שאמרו ואנחנו מה? ודוד אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. והרב ציוד אמר שזה עוד יותר. זה לא אמרה, אומרת, הוא אומר, לא איש. שלילה, שלילת האישיות. מידת הענווה, גם אמיתית, גם נכונה, וגם כמובן משתלמת. שענב הוא בעצם מאושר. במבט הראשון זה לא נראה כך. הרב מדבר על זה במוסר אביך, שיש מידות מצרניות. הענבה והעצבות הן נראות כאילו סמוכות זו לזו. כי מישהו ענב, הוא חושב את עצמו מסכן, אין לו שום דבר, ואז הוא עצוב. והגאה, שהוא חושב שהוא חשוב ומוצלח ויפה וחזק ועשיר וכדומה, אור או אחד מכל אלה ומתגאה בכל הדברים הללו, אז הוא שמח, כן? אבל באמת זה לא ככה. הגאה הוא עצוב ועומק, והענב הוא שמח. השמחה והענווה הולכים ביחד, והעצבות והגאווה גם כן ביחד. כי מי שגאה, זאת אומרת, הוא חשוב לו להיות נחשב בעיני הבריות, מתגאה עליהם, רוצה להיות חשוב. והרי יש עוד אנשים, כמוהו. אם הוא רואה אנשים שהם באיזה מעלה עולים עליו, אז כבר זה גורם לו צער, כי הוא לא יותר מאותו אדם. וגם אנשים, במה האדם יכול להתגאות, כן, בעשירות. אז כשהוא עולה במדרגת העשירות, נהיה עשיר. ויש עוד עשירים, כבר נהיה בחברה של עשירים, פוגש עשירים יותר גדולים ממנו. זה עושה לו עוגמת נפש. ואחר כך, אז הוא מתקדם עוד. ונהיה עוד יותר עשיר. אז הוא בחברה של עשירים עוד יותר גדולים, אבל שם גם עוד יש יותר עשירים. הוא לא נהיה השיר הכי גדול בעולם. ואם הוא השיר הכי גדול בעולם, אבל יש אנשים יפים. ויש אנשים חכמים. ויש אנשים שגיבורים. כן. אל יתהלל החכם בגבורתו והעשיר באושרו. כן. הגיבור בגבורתו. בכל הדברים האלה אנשים מתהללים. אבל תמיד הם מוצאים אנשים נוספים שהם אולי יותר עולים עליהם, וזה עושה להם צער מאוד מאוד גדול. הענף, בדיוק מידתו הפוכה, הוא חושב שהוא כלום, הכל הוא מקבל טובה מריבונו של עולם, וכל מה שהקדוש ברוך הוא מטיב לו זה למעלה ממה שמגיע לו, והוא שמח בחלקו. הוא תמיד אדם מאושר, תמיד אדם שמח. הענף באמת, הענב באמת זה אדם שחושב שהכל מת השם והכל מתנה ולא מגיע לו שום דבר והכל ברכה אלוקית, אז הוא מאושר בכל דבר שיש לו ומודה לקדוש ברוך הוא, ואין לו שום תביעות מהקדוש ברוך הוא, ולא כואב לו שאחרים מצליחים. למה? שמח אפילו שאחרים מצליחים. ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא יטיב איתם. ושאנשים יש להם, אנשים יש להם יותר טובה ממנו. שמח, שמח, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מיטיב. לי גם כן מיטיב, ולהם מיטיב יותר. טוב מאוד. הענב הוא שמח באמת. ואין בזה, אין סתירה בין יכולות, בין כישרונות שיש לאדם ובין הענבה, בין מידת הענבה. כלומר, יכול אדם שיהיה לו הרבה הרבה כישרונות וגם כן יישאר ענף, כי הכל מת השם. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כישרונות, מידות טובות, יש כאלה שנולדים עם מידות טובות, ויכולות אחרי, כוח פיזי, יכול להיות גם יפה, יכול להיות גם עשיר, ובכל זאת להיות ענף. מכיוון שהכל מת השם, הוא לא נמצא בתחרות עם אף אחד. זה הענב. הענב הוא מבטל עצמו מכל וכל. במה עוסק הענב? לכאורה, אם אין בו שום דבר, אז הוא, אין לו שום אמביציות, אין לו שום רצונות, הכל מת השם, הוא אדם אפתי, פסיבי כזה. לא. לענב יש שאיפות גדולות מאוד. להרבות כבוד שמיים. הענב עוסק בתפקיד שלו, לא באישיות שלו. והסיבה שהוא נברא לעולם, בעולם. בשמה הוא נמצא בעולם? בשמה הקדוש ברוך הוא נתן לו קצת או הרבה יכולות? בשביל שהוא יוסיף כבוד שמיים בעולם. אז הוא עסוק להרבות כבוד שמיים. לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לעשות, קיים את מצוותיו. להיטיב עם הבריאות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. וכמה שאפשר לתת ולעשות ולפעול יותר, הוא מלא בכוחות הזה, מפני שהוא פנוי, הוא לא עסוק עם עצמו. אז יש לו את כל היכולות, פנוי הכל לעבודת השם. לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ללא שום סייג, ללא שום מניעה. זה ההבדל בין הענב ובין הגאה. הענב עוסק בתפקידו. מה שמעסיק אותו, זה אם הוא עשה את הדברים נכון, אם הוא הצליח להיטיב עם הבריאות, אם הוא עשה מספיק חסדים, אם הוא עשה הרבה מצוות, אם הוא עשה את כל מה שנכון וטוב לעשות. וכשהוא עושה את הדברים האלה, ומצליח בהם, הוא שמח. וזה לא מנוגד לענבה, אדרבה. הוא שמח שהוא ממלא את רצונו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא נתן לו כלים, ואין לו שום צד אישי בדבר. הוא לא משרת את הגדולה האלוקית. הוא גם מרגיש את עצמו מאוד, פועל ומלא שמחת חיים, שעושה כל הזמן, עובד את ריבונו של עולם, משרת וממלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מוסיף כבוד שמיים. ועל כן אנחנו מוצאים במשך הדורות גם כן, שחז"ל ציינו גדולי ישראל שהם היו ענבים. יש לנו דוגמה של הלל, לתנו רבנה, לולם יהיה אדם ענבתן כהלל. הלל הזקן. הלל, עמידת הענבה שלו היא הגיעה לשיאים מיוחדים במינה. כמו שהגמרא מספרת במסכת שבת, שעשו שניים ביניהם תחרות, התערבות. האם איך אחד רצה להראות שהוא יוכל להוציא את הלל משלוותו, להרגיז אותו, להכעיס אותו. והוא הולך בערב שבת, בשעה שהלל עסוק בהתכוננות לשבת, הוא חופף את ראשו, והוא עושה, מי כאן הלל הולך. ואז שומע הלל בבית שמישהו מחפש אותו, אז הלל מהר יוצא, מתעטף, באמצע שהוא חופף את ראשו, מתעטף, ולקראת האורח שבא לשאול שאלה, שאומר לו, שאל בני שאל, מה יש לך לשאול? והוא שואל, מפני מה ראשם של בבליים סגלגל? למה הראש של הבבלים הוא עגול? הלל בא מבבל, הלל הבבלי. אולי הוא התכוון ככה לקוס אותו, משהו כזה, שיש לו ראש לא רגיל, ראשים לא רגילים. והלל עונה לו בסבלנות, הוא שאלה גדולה שאלת. ערב שבת קודש, הגיע עם שאלה דחופה. מפני מה רשם סגלגלים. הוא אומר לו, מפני שהחיות, האחיות שמטפלות ביולדות, הן לא כל כך זריזות, ועד שהן מגיעות זה סכנה, אז הקדוש ברוך הוא עושה להם ראשים עגולים שבקלות יוולדו, כי הראש יוצא תמיד ראשונה. זה דבר מאוד עמוק, שיש השגחה אלוקית, שבמקום שלא, שאין שם טיפול רפואי טוב, אז הקדוש ברוך הוא עושה סדר כזה, הטבה. זה טוב שאתה שאלת, התבוננו עכשיו באיזה התבוננות חדשה, בסדר, הנהגה אלוקית. שאלה גדולה שאלת. טוב, הוא יוצא, אחרי כמה, אז הלל חוזר להמשיך התכוננות לקראת שבת. הוא הספיק לרחוץ את הראש, עכשיו צריכים את הידיים. ואז הוא עוד פעם, מי כאן הלל? מפני מה? עיניהם של תרמודיים, תרוטות, שאלה גדולה, דחופה. ערב שבת קודש, צריכים לדעת מה. והלל אומר, שאל בני שאל, ושאלה יפה שאלת, שאלה גדולה שאלת, ומשיב. ופעם שלישית הוא בא, עוד פעם יש לו שאלה, למה הרגליים של האפריקאים הן רחבות, כפות הרגליים. שאלה גם כן דחופה לפני שבת, שלוש שאלות דחופות. והלל משיב בסבלנות. זה מידה למעלה מן הטבע. כי אפילו לשם שמיים, אדם צריך להתכונן לשבת, מה זה זה? לא שהוא עסוק בעצמו, הוא עסוק בהתכוננות לשבת. לפעמים אליי גם כן מצלצלים, בערב שבת יש אנשים, יש להם זמן פנוי, אני לא יודע בדיוק ערב שבת, שואלים שאלות. לפעמים אחד יש לו הצעות לתקן איזה תיקונים כלל ישראלים. חושב שצריך להרחיב בזה את בהרחבה גדולה מאוד. בדיוק חצי שעה לפני שבת זה... והוא מצלצל ש... אז מה אני אעשה? אני אומר לו, תראה, אולי נדבר על זה אחרי שבת? זה הרי לא דחוף לשבת. לא יכול לעשות כמו הלל, ואני לא מצליח. אחרי שבת, לא מצלצל. זה כנראה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותי לראות אם אני כמו הלל. בסך הכל כל השאלה הייתה דווקא לפני שבת, לראות מידת הסבלנות. זה לא פשוט. זה מידה מאוד גדולה. זה, כשאדם אין לו אישיות, כאילו לא עוסק עם עצמו, הרגסת אותי, פלת, זה לא הנושא. הנושא הוא איך אפשר לעבוד את השם יותר טוב. זה מה שמעסיק את האדם. את הענב. מה שאפשר לעשות יותר טוב. בא בן אדם שואל, איך אני קרב אותו, איך הוא יהיה יותר אדם מקורב לתורה, למצוות, לאמונה. נשיא ישראל הוא היה הלל. והענבה יוצאת מן הכלל. חז"ל אומרים גם על רבי, שבשמת רבי בטלה ענווה. רבי גם כן היה נשיא ישראל, רבי היה עשיר וגדול בתורה, ומימות משה עד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. כלומר, זה היה איזו אישיות מיוחדת בולטת מעל כל הדור. לא הייתה דוגמה כזאת מימות משה. לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. היה יהושע, היה אלעזר. כלומר, היו שניים. לא היה אחד בולט שלא היה כמותו. וככה הגמרא מבררת במסכת סנהדרין, גם במסכת גיטין. האם לא היה בעוד דור? היה דוד. לא, היה עירה יעירי. לא היה לבד. לא הייתה תורה וגדולה של איש אחד כל כך בולט שלא היה לו מישהו שווה לו. זה מאוד מעלה את האדם מעלה, מעלה, מעלה. מימות משה ועד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. תנון וחזרת לא פסקו מעל שולחנו של רבי. כלומר, בימים, בחורף, בקיץ, בכל הימים, מאיפה שלא היה אפשר להשיג, אצל רבי היה. הוא היה עשיר. הוא היה ענק תורני. והמשנה אומרת במסכת, בסוף מסכת שסותה, שמי שמת רבי בטלה ענבה. רבי היה ענב מאוד גדול. רבי כשהוא לפני פטירתו, הוא מרים את ידיו, את עשר אצבעותיו, ואומר שמעולם לא נהנה מהעולם הזה באצבע קטנה. אז מה עשו שם הצנון והחזרת וכל המאכלים על השולחן, זה הוא לא נהנה מהם? הוא לא אכל? הכל היה לשם שמיים. כל עבודתו הייתה לשם שמיים, הוא היה ענב. הכל, אפילו אכילתו, כל העושר שלו, הכל הוא ראה, ריבונו שלו נותן לו. והעושר שלו הביא אותו לענבה יותר גדולה. מעניין, הגמרא במסכת, סוף מסכת סוטה אומרת, שאמר רב יוסף, אל תתנה ענבה, שמת רבי בטלה ענבה, דאיכא אנא. יש עוד ענב אחד רב יוסף, למה אומרים שמי שמת רבי בטלה ענבה? רב יוסף גם כן היה ענב גדול. זה ענבה אמיתית שאדם יכול להגיד על עצמו שהוא גם כן ענב. רב יוסף הייתה לו אותה עמידה כמו רבי. הוא היה סיני. רבא היה עוקר ערים. רב יוסף היה, לא ידע לעקור ערים. זה לא היה תחום היכולת שלו. הוא היה בקי. משהו למד זכר. הוא היה סיני. והגמרא מתלבטת במסכת הוריות, בסוף מסכת הוריות. הגמרא מספרת שהיה דיון מה עדיף, סיני או עוקר ערים. ונפקא מינה למי למנות בראש הישיבה. והאחראה הייתה סיני עדיף. 22 שנה היה רב יוסף בראש הישיבה לפני רבא. מישהו היה סיני. וזה גם כן, סיני זה מידת מתאים למידת הענבה. כלומר, לא עצמיות פרטית כזאת, הוא מקבל, הוא כלי. כלי מקבל. יודע המון, 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 המון יודע, אבל מרגיש שהכל מתנה מריבונו של עולם. הכל הקדוש ברוך הוא מיטיב איתו. מה אני? אני כשלעצמי, מה אני? רבי יוסף אומר, אני גם כן כלום. רבי יוסף אומר, זה אותו רבי יוסף שהוא אומר, שייתה ואיך מנה. רבא אומר, אני לא רוצה להיות בזמן ימות המשיח. יהיה כל כך קשה, אני לא יכול. ייתה ולא איך מנה. שהוא יבוא, אבל לא שאני לא, אני לא רוצה להיות באותו הדור. זה יהיה דור קשה מאוד, אני לא יכול לעמוד בכל האיסורים שיהיו באותו הדור. רב יוסף אומר, יתה ויחמני, אני רוצה שהוא יבוא ואני אראה אותו, ועתב ותולה דקופתא דחמרי, ואני אשב בצל של הקף של החמור של של המשיח. כלומר, החמור, סימן, זה מצב לא כל כך טוב, המשיח שיבוא על חמור. אני ורוכב על חמור, אבל אני מוכן לבוא כיוסף. זה הכל קשור באותו הדמות האישיות, האישית הזאת, של ביטול כזה, שאני כשלעצמי מה אני? ועל כן אני סומך על ריבונו של עולם. אם אדם סומך על ריבונו של עולם, אז לא מפחד משום דבר. הוא רוצה את טוב השם, מוכן לתכו לסבול. הוא לא סובל גם, כי הכל הוא מודה לריבונו של עולם. כי כל הצרות לא מגיע לו דברים טובים. הענב הוא מודה תמיד, הוא נמצא תמיד בשמחה. הוא שמח ביסורים. למה אם כואבת לו רגל אחת, הוא אומר, אבל הרגל השנייה בריאה.
אז זה טוב.
עם שתי הרגליים, אבל הידיים בסדר. מגיע לו שהידיים יהיו בסדר? אם הכל, כן? אם גם הידיים, אז הוא מודה לריבונו של עולם שהלב פועל. ושהוא מרגיש. ותמיד יש על מה להודות. ולהצטער אין על מה, כי לא מגיע שום דבר. כל מה שיש אפשר להודות. כל מה שאין, זה לא היה מגיע. מה אפשר להצטער על זה? שמח ביסורים. לא מפחד מיסורים. זאת מידת הענווה. הראשונים שמדברים על מידת הענווה, הם מדברים על ההתנהגות בענווה. אנחנו דיברנו עכשיו על עצם הענווה. ראשונים אומרים, הרמב"ן צריך להתנהג בענווה. דיינו, לא להתבלט, ללכת בצניעות, לא להידחף, לא לרדוף אחרי הכבוד, להתרחק מהכבוד. הכל הדרכות הנהגתיות, והן נכונות, כי באמת מי שיש לו, מי שרוצה לעבוד על לא להתגאות, אז אם הוא מרגיל את עצמו בהנהגות כאלה, שהוא לא הולך, לא רוצה להתבלט, לא הולך עם גדים שמושכים את העיניים, ולא מתקשט באיזה קישוטים, ולא מתייהר, מצניע את כל מעשיו, לאט לאט הוא באמת מתרגל להיות ענב. אבל יכול להיות אדם שהוא מתנהג בצורה של ענבה ולא ענב. הוא קצת מתגאה בזה שהוא ענב. אפשר להתגאות גם בענבה, כן? זה מידה מאוד יפה, לא? להיות ענב. אז אם אדם לא מעמיק בעצם עניינה של המידה הזאת, רק בהופעה, אז יכול להיות אדם מחליט שהרבה יותר יפה לראות ענב ממה שלראות גאה, ושכולם יחשבו שהוא ענב גדול מאוד. אבל מידת הענבה האמיתית, כמו שאנחנו אמרנו, שאדם לא עסוק בעצמו. אם הוא תופס מקום, אם מחשיבים אותו, אם מכבדים אותו, הוא לא עסוק בזה. זה לא הנושא שלו. מה שמעסיק אותו זה איך הוא יכול יותר להרבות כמו שמיים, איך הוא יכול יותר להיטיב עם הבריאות, איך הוא יכול לעשות דברים טובים ואפשר, מה שאפשר לעשות. הוא עסוק בתפקיד, בפעולות הטובות שמוטל עליו לעשות. מה התוצאות, האם הוא מרוויח מזה, זה לא מתעסק בזה. זה לשמה, מעניין אותו הדברים האלה. ואם הוא מצליח בזה, הוא לא צריך שיהיה לזה תוצאות שיכבדו אותו. עצם העובדה שהוא עשה מצווה, זה משמח אותו. עצם העובדה שהוא היטיב עם מישהו ומישהו שמח, זה משמח אותו. לא צריך שהוא יגיד לו תודה רבה ושהוא יגיד לו פרו, אתה נחמד, אתה טוב. לא צריך את זה. המעשים הטובים הם שמחים יותר. הרבה יותר ממה שהתגובה שתהיה כתוצאה מזה שהוא יחשב בעיני אנשים. זה בכלל, זה שולי. הרבה יותר משמח. זה להרבות באור תורה, להרבות במצוות, להרבות בחסדים. זה הדבר שהענב עסוק בזה. אבל כמובן, חלק מהעבודה של הענבה זה גם בהתרגלות בה בפועל, כמו שמדריכים הראשונים והאחרונים במידת הענבה. אבל כמו שאנחנו ראינו במהר"ל, הוא עסוק בעצם בירורה של עניינה של מידת הענבה. אנחנו נתנו את ההגדרה, הענב הוא לא עסוק בעצמו. איך הוא נראה, איך מחשיבים אותו, איזה מקום הוא תופס, אלא עסוק במה תפקידו, מה עניינו בעולם, מה הוא צריך לעשות. כדי להגיע למידה הזאת צריך המון המון עבודה. זה לא החלטה חד פעמית שאדם מחליט, עכשיו אני משנה כיוון ועכשיו אני מתעסק באמת רק במה שחשוב, במצוות שחשוב לעשות, ואני לא עסוק בעצמי. זה תהליך שלאט לאט אדם יותר, הדגש אצלו יותר על החשיבות, על הפעולות שהוא עושה, ופחות על התוצאות הנוגעות אליו. וכך אדם צריך להתקדם במהלך הזה, עד כדי כמה להגיע למידה המקסימלית שאפשר. עם כמה שאפשר בעולם הזה להגיע, כי אנחנו מוגבלים, אבל למידה המקסימלית. ועמידת הענווה כמובן היא תנאי בסיסי ללימוד התורה. כי התורה היא בלתי גבולית, והענב הוא מתאים את עצמו למידה של התורה, ולכן הוא יכול לזכות בתורה, כמו שמסביר המהר"ל. טוב, נסתפק בדבר, בלימוד הזה, רצון שנזכה לקנות את המידה הזאת, ונעלה מעלה כתוצאה מזה במעלות התורה.